כמעט לא הייתי כאן עכשיו, יש פשוט לוויה של אחד מהרבנים שלי, הרב אהוד ברזילאי, זכרונו לברכה. בדיוק ברגעים אלה נקבר. היה רב במצפה רמון, לימד אותי כל מיני דברים במחשבה. קיצור, אני חייב לו הרבה. בוא נאמר, לא בטוח שבלעדיו הייתי כאן עומד לפניכם. הוא נטע בי הרבה יראת שמיים ותורה, אז שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו. טוב, אנחנו עוסקים היום בנושא של כלאיים. כלאיים זה נושא מורכב, והאמת שהוא לא כל כך מורכב, אלא פשוט פחות מורכב. רוב האנשים אומרים להם כלאיים, לא יודעים מה הולך. אז בשיעור הזה ננסה לעשות סדר בדברים ולהתמקד בהלכה למעשה, קצת גם ביסודות, אבל בעיקר הלכה למעשה, בסוגי הכלאיים השונים. יש בגדול שלושה סוגי כלאיים שקשורים לאדמה, לאוכל. יש כמובן כלי הבגד, שעטנז וכו', זה כבר נושאים אחרים. אבל בנוגע לכלי דברים, כלאיים הקשורים לאדמה ולצומח ולאוכל, שזה בעצם נושא שלנו השנה של כשרות, אז יש שלושה סוגים. נעבור אחד אחד. נראה גם יש הבדלים מסוימים בין הסוגים השונים של כלאיים. ואנחנו נתחיל עם הסוג הראשון, כלאי זרעים. בסדר? הקדמה קצרה, כל מיני הנחות יסוד שצריך להעביר. לגבי כלאי זרעים, באופן פשוט, הדבר הזה מקורו בתורה, ויקרא י"ט, את חוקותיי תשמורו, שדך לא תזרע כלאיים. בסדר? באופן פשוט, מדובר כאן על כלאי זרעים, עוד שנסביר מה זה כלאי זרעים, אבל פשוט זה איסור דאורייתא, התוקף מדאורייתא. אמנם יש רש"י בשבת פ"ד עמוד ב' ובעוד כמה מקומות שממנו משמע של איסור דרבנן, אבל כל הראשונים תוספות במקום ועוד דוחים אותו ומסבירים שמדובר באיסור דאורייתא, וככה נפסק ההלכה ברמב"ם ובשולחן ערוך ר' ת' ז' א'. כל הלכות כלי הזרעים באופן עקרוני זה בשולחן ערוך יורדיה ר' ת' ז'. כאן נגיד מעכשיו סעיפים, זה בתוך הסימן הזה, אני כן אציין לכם. עכשיו, איפה אנחנו נוהגים כלי זרעים? האם דווקא בארץ או גם בחוץ לארץ? בדבר הזה, אמנם יש שיטה בירושלמי של רבי יוחנן שזה נוהג גם בחוץ לארץ, אבל הלכה למעשה בבבלי, בקידושין למתת עמוד א', מפורש שזה נוהג רק בארץ, וככה גם נפסק הלכה למעשה בשולחן ערוך בסעיף ב'. בסדר? שהדין הזה נוהג רק בארץ, מי שחי בחוץ לארץ, לא, למה שכתוב שדך? מה זה שדך? השדה שלנו זה ארץ ישראל. בסדר? כמו שאומר רש"י שם, שדה המיוחד לך, שכוונו לארץ, וגם זה גם ברמת הדרבנן, כלומר בכלל בחוץ לארץ אין שום דבר, בזרעים זה רק בארץ. בסדר? נקודה נוספת כהקדמונת, כלי זרעים שייך דווקא בתוך השדה שלי, כלומר אם יש לי שדה כאן עם זרע מסוים וליד זה שדה של מישהו אחר שהוא בעצם שוכן ממש בסמוך לשדה שלי, אין בעיה. בסדר? כל הבעיה זה דווקא בתוך השדה שלי. הדבר הזה מפורש ברמב״ם, פרק ג' הלכת את זין והלכות כליים. בסדר? אז בגלל אמרנו שיש קשר להקדמה, בגדול איסור דאורייתא, ראינו שזה רק בארץ, קודם שלישית שזה רק בשדה אחד. בסדר? זה כאילו דברים בסיסיים. עכשיו, מה זה כלי זרעים? כלי זרעים זה הכוונה כאשר מערבבים בזריעה, בשדה, אנחנו נראה לא רק בשדה, מערבבים בין שני סוגי זרעים. כמה זרעים? אז בכלי הכרם אנחנו נראה שיש כל מיני דיונים. כלי זרעים מקובל להלכה למעשה, אצל כל הראשונים כמעט, שמדובר על שני זרעים. ברגע שזרע A וזרע ב', בסדר? זרע א' וזרע ב', שניהם מתערבבים, זה כלי זרעים. אסור לערבב בין שני סוגי זרעים, נקודה. ככה בשולחן ערוך בסעיף א', עכשיו הדבר הזה נאמר גם בתבואה, גם בירקות, גם בקטניות, קיצור בכל הגידולים כמעט כולם, גם מסבי טיבול ננה וכדומה. בסדר? אנחנו נראה בהמשך, אולי יש דיון ונוגע לאילנות, אבל זה פחות רלוונטי לנו כרגע. בגדול אז אסור להרבב בין כל, זאת אומרת אם יש לי חיטה אסור לזרוע אותה בסמוך למלפפון. בסדר? אם יש לי גזר אסור שזה סמוך לננה. בסדר? מגדול. עכשיו, לאור הדבר הזה, שבעצם אסור להרבב בין כל שני זרעים, אסור להרבב ביניהם, אז כמובן שאי אפשר לקחת תערובת של זרעים ולזרוע אותם ביחד. כלומר, יש היום כל מיני תבזורות של תבינים שאתה שם ביחד, אז אם מדובר בתבזורת של מינים שונים, אסור לקחת ולזורע ביחד. כלומר, אם יש תערובת של שני מינים, אסור לזורע ביחד. אני רק אגיד באחד משני מצבים, יש איזה מקורות, אני אגיד את זה בקצרה, את השורה האחרונה, אני בקצרה את המקור. בגדול, כשיש לי תערובת, כשאני לוקח ביד כמה מינים, אז אסור באחד משני מצבים. או שאני רוצה בתערובת, כלומר אני רוצה בשני המינים, במצב הזה זה אסור, לא משנה מבחינת הכמות, גם יש לי 200 זרעים של, לא יודע מה, של פלפל, ויש לי עוד זרע אחת קטן של משהו אחר, אם טוב לך בתערובת, הדבר הזה אסור, בסדר? זה ירושלמי, שולחן ערוך וסעיף זין. מצד שני, גם אם בטעות התערבב לך משהו, אתה הכנת על עצמך, אתה רצית לזרוע שם משהו מסוים, ובטעות נפל לך לתוך זה זרע אחר. אתה לא מוצא את זה כרגע. האם זה אסור? אז בגלל התשובה היא שזה תלוי. אם הזרע שהתווסף זה פחות מ-1 חלקי 24 מכלל תערובת, אז אין זה שום בעיה. אבל אם זה יותר מזה, כלומר זה כבר מעבר ל-1 חלקי 24, אז הדבר הזה אסור. הדבר, המקור של זה במשנה, בתחילת כלאיים פרק ב' ובשולחן ערוך שם בסעיף ה'. אני מסכם. אסור להרבה מבין שתי סוגי זרעים. אנחנו נראה בהמשך עוד השלכות. על כרגע הבאתי השלכה אחת, שאם יש לי תערובת של כל מיני זרעים ביחד, אי אפשר לזרוע אותם באותו מקום. וראינו שזה אסור בחמשת המצבים. או שטוב לי בתערובת הזאת, אני בכוונה עירפתי, או זה התערבב מעצמו, אבל טוב לי ואני שמח בזה. זה תקונה אחת שאסור. תקונה שנייה, שגם אם זה התערבב בטעות, יש בעיה אם אין פער של 1 חלקי 24 בין שני הזרעים. זה לגבי תערובת. איך מחשבים בדיוק 1/24? עזבו כרגע, מי שיסתבך בזה שיבוא אליי. זה חישובים יותר מסובכים. אז אמרנו שנקודה שנייה בעצם, שהאיסור הזה של כלי זרעים, זה בעצם לערבב בין שני מינים. בסדר? עכשיו, לערבב בין שני מינים, אמרתי דוגמה אחת, זה כאילו תערובת. אבל יש גם בעיה, לא רק בתערובת, אלא כשאני שם שני זרעים, לצורך העניין, לא ביחד ממש, אבל קרוב אחד לשני. נניח, אני עכשיו זורע כאן מלפפון, ולידו אני שם גזר, בסדר? אז אין כאן תערובת ממשית של הזרעים, אבל אנחנו נראה איזה מרחק מותר, אז מרחק אסור, אבל במרחקים מסוימים אסור שבעצם יהיו קרובים אחד לשני. אז לא רק בתערובת, אלא גם בצמידות מסוימת, בסדר? כלומר, שני מינים אסורים לא רק בתערובת, אלא גם אם הם צמודים אחד לשני. אנחנו נראה עוד שנייה מה כוונת צמוד. עכשיו, מה אסור? יש שני איסורים. א', אסור לזרוע, בסדר? אסור לזרוע ביחד את שני הדברים. עכשיו גם בבת אחת ודאי שאסור, כמו שאמרנו, כלומר אי אפשר לקחת תערובת וזרוע ביחד, אבל גם אם זה אחד אחרי השני גם אסור. כלומר, אם זרעתי עם מלפפון לפני 5 שנים ועדיין יש שם מלפפונים בשדה, אסור לי לזרוע אחרי 5 שנים גזר. כלומר, איסור, יש לנו איסורים, איסור זריעה זה לאו דווקא בו זמנית וגם בו זמנית, אבל לאו דווקא, גם אם גרמתי לזה שיש כאן בצמידות שני דברים שונים, זה בעייתי, גם זה בפער של כמה שנים טובות. מפורש שם בסוגיה במכות, ובשולחן ערוך בסעיף א'. עכשיו זה איסור אחד, שאסור לזרוע. איסור נוסף, שאסור לקיים. מה זאת אומרת אסור לקיים? נניח שאני זרעתי את הכל בהתר, או כך חשבתי לפחות, ופתאום אני מוצא בשדה איכשהו לא יודע מה, שיש מלפפון ליד גזר, צמודים במרחק שאסור. ברגע שראית את זה, אתה חייב לעקור את אחד מהם. כלומר, שלא רק נאסר לזרוע, גם אסור בעצם, ברגע שאתה רואה את זה, אסור לך לקיים. בסדר? עכשיו, כל עוד שאתה לא ידעת על זה, זה לא שמעת. אבל ברגע שראית, אתה חייב בעצם מיד לעקור את אחד מהצמחים. המקור הזה, שולחן ערוך סעיף ח'. בסדר? יש עוד אחורה, אבל אני כרגע... בסדר.
אני צריך להפסיק כל מה שאני עושה כדי להוציא את זה?
לא. אם אתה באמצע משהו, אתה יכול לסיים את מה שאתה עושה, אבל ברגע שאתה מתפנה, אז אתה חגיע לזה מיד. בסדר? טוב. עכשיו, איזה מינים אסורים וכלאי דברים? מינים האסורים. אז אמרתי קודם, שבגדול, הכל. עכשיו אני עושה קצת יותר לפרט. טוב, אז אמרנו קודם שבגדול תבואה, ירקות, קטניות, כל הדברים האלה יש בעיה של כלי זרעים, בסדר? כלומר, בתוך התבואה אסור לשים חיטה וסעורה, זה בעיה. בין גם חיטה וירק זה בעיה. קיצור, כל מין בפני עצמו הוא בעייתי. אנחנו במשך אולי קצת נגדיר מה זה מין. באופן פשוט, מה שמוגדר ביני אנשים כמין שונה זה בעייתי, בסדר? אולי קצת יותר נגדיר זה בהמשך, נראה אם יישאר זמן, אבל בגדול, טוב, בוא כרגע נתור בזה. עכשיו, יש דיון לגבי זרעי אילנות, בסדר? אם מותר לזרוע זרע של אילן עם זרע אילן של משהו אחר, בגדול, לגבי זרעי אילנות זה לא כלאיים, ככה מפורש בתוספתא, בכלאיים, וכך אנחנו פוסקים מההלכה, אבל לגבי זרע של אילן ביחד עם זרע של ירק או זרע של משהו אחר, בזה יש כבר מחלוקת. השולחן ערוך בסעיף ג' פוסק כמו הרמב״ם שאין בזה בעיה, אבל השח, שהאשכנזים בדרך כלל חוששים לזה, הוא פוסק כמו הטור, שזה בעייתי. זה לא הכי שכיח. תכלס מה שחשוב לנו, שאם מדובר בירקות או בתבואה וקניות, תכלס כמעט בכל דבר, צריך להיזהר לא להרבה בין שני סוגים שונים. עכשיו, כאן השאלה הגדולה, יש כאן נפקא מינה משמעותית, לגבי האם צריך, האם זה מדובר דווקא במינים שורים לאכילה. מה זאת אומרת? יש רמב״ם, בפרק א' הלכה ד', הוא מובא ממש לשון, ממש מילה במילה בשולחן ערוך, בסעיף ג', וכך לשונו. אין איסור, אין אסור משום כלי זרעים, אלא הזרעים הרועים למאכל אדם. אבל הסבים המרים וכיוצא בהם, מן העיקרים שאינם רועים אלא לרפואה, אין בהם משום כלי זרעים. מה הסמר? אני קורא שוב. אין אסור משום כלי זרעים, אלא זרעים הרועים למאכל אדם. כלומר, מצד אחד, כתוב ברשע, שמה שאסור זה מה שרועים למאכל אדם. עכשיו, איזה דוגמה הוא מביא למשהו שהוא לא, שהוא מחוץ לכלי זרעים? משהו שהוא לרפואה. בסדר? אבל האחרונים מתקשים. כי יש מצד אחד מאכל אדם, יש מאכל בהמה, יש דברים שאדם משתמש בהם בצורה כאילו קבועה, ויש שימוש רפואי. רפואי זה כאילו שימוש חריג. עכשיו, מצד אחד ברשע הוא שתמש, זה חייב בכלאיים, ובסוף הוא סיים שזה לא. אז מה קורה עם כל מה שבאמצע? בסדר? שאלה מובנת? בסדר? ברשע הרמב"ם אמר, זה חייב בכלאיים, אבל בסוף הוא כתב, ומה לא חייב בכלאיים? דבר שמשתמשים רק לרפואה. אבל מה קורה עם דבר שמשתמשים למחלה בעינה? דבר שמשתמשים לצורך העניין, לריח, לנוי, מה קורה? מה קורה עם זה? אז כמובן שיש פרק הזה, אז יש שלוש שיטות באחרונים, בסדר? כל אחד מוכיח את עצמו, וגדול. הרדב"ז כותב, הרדב"ז אומר, שרק כאשר שני המינים, גם המפפון וגם הגזר, שניהם רואים למחל אדם, דווקא אז יש קילה. בסדר? דווקא כששניהם רואים למחל אדם. רדב"ז, רדב"ז פרק ב' סעיף ת', כך הוא מסביר ברמב"ם. לעומת זה, הלבוש וגם החזון איש מסבירים, שגם אם אחד מחל בהמה זה גם בסדר. כלומר, מה זה בסדר? אם אחד מחל אדם ואחד מחל בהמה, אז שייך כלאיים. אבל אם שניהם מחל בהמה ומטה, אז כבר לא. כלומר, צריך אחד לפחות מחל אדם, ואז אם השני מחל בהמה, אז אנחנו גם מתחייבים. אבל אם שני המחלים מחל בהמה, או אחד מחל אדם ואחד משתמשים בו לנוי, לריח, אין לזה שום כלאיים. בסדר? זה דעת החזון איש. הדעה הכי מחמירה, זה השיטה של הכסף משנה, בוא נאמר ככה, את הכסף משנה על פי ההסבר של רב ישראלי, אני חושב שזה גם הסבר נכון לכסף משנה. הכסף משנה אומר, כל דבר שאדם משתמש בו, בסדר? אם יש מין אחד כזה, עוד מין אחד שמאכל אדם, אז מתחייבים. כלומר, אם יש אחד מאכל אדם ועוד אחד, כל שימוש הוא, כגון, אם אני שמתי פרח או משהו בסגנון, שאני משתמש בו לריח או לנוי, ושמתי את זה ליד מלטפון, זה בעיה. בסדר?
גם רפואה.
מה זה?
גם רפואה.
גם, לא, לרפואה לא. לרפואה זה מפורש ברמב"ם משוכנע שזה לא, זה מחוץ לתמונה. בסדר? ההבדל כאילו בין רפואה לבין כאן, זה שימוש שגרתי נורמלי, זה שימוש כשיש צורך לחולים. עכשיו הלכה למעשה, החזון איש, כמו שאמרתי, פוסק שרק אם הדבר הזה ראוי למאכל אדם או אכל למאכל בהמה, דווקא אז יש כליים. נוצא על פי חזון איש שצמחים שהם לנוי ולריח, הם בהם שום בעיה של כליים. אתה יודע, וככה הוא פוסק למעשה, וככה מקובל בעולם החרדי בגדול. בסדר? שאם מדובר בכל מיני עשבים לריחות או פרחים, אין בזה שום דבר של כליים. הרב ישראלי אומר, תשמעו, יש כאן איסור דאורייתא. יכול לומר איסור דאורייתא? יש כאן ספק מה לעשות, הולכים עם הכי חומרה שיש. הולכים לכסף משנה. ואני חושב שבזה היגיון מסוים. זה לא הכי ברור ברמב״ם, יש הרבה מה לפלפל, מה יותר פשוט הרמב״ם, אבל מה שאומר הרב ישראלי למעשה, אני חושב שככה ראוי יותר לנהוג, וזה גם לא כזה מסובך, שגם כאשר יש לי אחד מהצמחים, זה רק ראוי לנוי או לריח, ויש לידו עוד דבר שהוא מאכל אדם, אז בעצם צריך לנהוג כשיש כאן בעיה של איסור כליים. בסדר? בגלל עד עכשיו הסברתי מה איסור. כלומר, אני מסכם. ראינו איסור דאורייתא דווקא בארץ, ראינו שהבעיה של שני מינים או צמודים, או בתערובת ביחד, איסור זריעה ואיסור קיום. בסדר? איזה מינים אסורים? בגדול כרגע ראינו מחלוקת, אנחנו פוסקים במעשה, שאם אחד לפחות מאכל אדם, והשני הוא גם, הוא רק דבר שמשתמשים בו, כבון לריח או לנוי, זה אסור. עכשיו, כאשר אני רוצה, בכל זאת, כן. חתוניש פוסק ככה. זה החתוניש. אומר, שאם יש לי אחד מאכל אדם, אחד מאכל בהמה, אז אני חייב, אבל אם אחד מהם הוא רק ראוי לשימוש לא למאכל בכלל, זה מותר לגמרי, ככה פוסק למעשה. חזון איש, אגב, לא הבאתי את זה כאן, רק ש... תראו, זה ספר ארץ חמדה, ערב ישראלי, בסדר? יש לו, בארץ חמדה יש לו שני כרכים, אחד מהכרכים זה הלכות כליים, כל זה הלכות כליים, בסדר? בסדר? אז הבאתי לכם כאן שיעור בשעה של כל מה שכתוב כאן. סתם לא כל מה שכתוב כאן, אבל למעשה לפחות. יש כאן איזה 200 עמודים. עוד ספר חשוב, משפטי ארץ. משפטי ארץ, זה בעצם, יש מכון בעולם החרדי, שנקרא מכון, מכון לימודי מצוות הדתות בארץ, נמצא בארנוף, בסדר? יש כאן בניין גדול של הכיכר שם, בכניסה של הארנוף. יש שם רבנים חשובים מאוד שיושבים שם. יש שם ספרים על כל מצוות הדתות בארץ, ו... אז ספר על חלה שבסוף יש קיצור על הלכות כליים. קיצור, יש עוד ספרים. חזון איש, יש לו מלכות זרעים, יש לו על כליים. אגב, חשוב, יש לו ככה כמה סימנים בעיון. בסוף יש לו שני עמודים הלכה למעשה. כאילו קיצור כזה, תכלס, שורה האחרונה. והרבה מהדברים שאני אומר כאן גם לקוחים משם. טוב, אז ראינו מה עשו. עכשיו, אז איך מותר? אם אני רוצה לזרוע בגינה שלי, שני מינים שהם אסורים וכליים, איך מותר לזרוע? טוב, יש במשניות, בכלאיים, המון 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 פרטים. המון כאילו דוגמאות איך מותר. הרמב״ם, בפירוש המשניות, אורלה, פרק ג', משנה א', הבאתי לכם בדף, מביא בעצם שלושה כללים. הוא עשה לנו חסד, ובמקום להשאיר אותנו ב-200 פרטים, הוא סיבר את זה בשלושה עקרונות. בסדר? בעצם אנחנו עוסקים כאן באופן היתר. מה זה אופן היתר? כלומר, איך מותר לזרוע שני מינים שבעייתים? הרמב״ם מעלה בעצם שלוש אפשריות. טוב, דבר ראשון הוא אומר שאפשר להרחיק הרחקה. עוד שאלה, אנחנו נראה מה זה שיעור הרחקה, אבל אם מרחיקים מספיק בין שניהם זה מותר. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אם יש דבר שחוצץ, מה דבר שחוצץ? גדר. טוב, דוגמה, יש עוד הרבה דוגמאות, אנחנו נגיע זה עוד שנייה. נקודה שלישית שהיא פחות רלוונטית לנו, זה קצת יותר מסובך, אם יש היכר בצורת הזריעה, שמה? שאני בעצם לא התכוונתי להרבה ביניהם. כדוגמה, יש, אני זורע שורה אחת כשהעלים מופנים לשם, ועוד שורה ליד שהעלים מופנים לכיוון השני. כלומר, יש שהוא היכר שאני בעצם מפריד בין שני המינים. בסדר? זה יותר מסובך, אני מפועל גם, לא מתכוונת להסתבך על זה, אבל כותב בצד. זה השני דברים הרלוונטיים. יש חוצץ ויש הרחקה. נעבור אחד אחד. ככה, לגבי הרחקה, זה קצת מסובך. אני מקווה שיש לכם כאן דפים שחילקתי. לא לכולם יש, בסדר. יש, בגדול, אני אראה לכם את זה כאן. בסדר? יש היום בכל ספר הלכות כליים, יש פשוט טבלאות. שמראה איך, איזה מרחקים צריכים בין כל הדברים. אני אסביר לכם בגדול, שגם מי שלא זוכר את כל הטבלה כאן בעל פה, ואין צריך לזכור את זה בעל פה, יש בגדול שני נתונים שהם חשובים. נתון אחד, איזה סוג גידול. יש חלוקה בין ירקות, קטניות ותבועה. מה זה ירקות? מה זה קטניות? ירקות זה דבר שאתה אוכל את הקטניות, זה דבר שאתה אוכל את הקטנית, את הסומסום או האפונה או כאלה דברים. רשמתי לעצמי כאן דוגמאות. אפונה, שועית, טירס, חומוס, זה קטניות, בסדר? שבעצם החלק העיקרי שאתה אוכל זה הזרע, בסדר? ירקות זה מלפפונים, גזרים וכולי, שאתה לא אוכל את הזרע, אתה אוכל את הלמעלה. חלוקה פשוטה, נראה לי, יהיה ברור. בסדר? תבועה לא אמרתי. תבועה זה תבועה, זה חיטה, סורה וכולי. קטנית, שאתה אוכל את הזרע, מה זה? מה זה?
אורז.
אורז נחשב כתבועה, נראה שנחשב כקטנית, כמה שידוע לי. אני די בטוח. כן, תבועה נחשב רק 5 מיני דגן. בסדר? מר יוחד בן אורי וזה? אנחנו פוסקים לנחלה כאן רבי יוחד בן אורי. אנחנו מסכים שאורז לא נחשב כמה שאין דגן, אז הוא מוגדר כקטנית. מה זה? כן. זה כן ולא. קיצור, תבועה זה רק 5 מיני דגן, חיטה, סורה וכו, ואורז זה קטנית. בסדר? עכשיו, יש שיעורי הרחקה שונים, תביא לזה סוג גידול, בסדר? ונקודה שנייה, כלומר זה סוג הגידול. נקודה שנייה זה השטח. מה זה השטח? נגיד מושגים שעד עכשיו לא הכרתם, אלא משרת הדף. יש יחיד, אני אדבר עוד שנייה, יש מישר, שכוונה בתשורה, ויש שדה. מה זאת אומרת? יש הבדל אם נתתי מלפפון אחד, בסדר? יחיד. או שדה של מלפפונים, או שורה של מלפפונים. מה ההגדרה ההלכתית של כל דבר? נתחיל מהכי שטח, משדה. שדה זה שטח שזרוע ברוחב יותר מ-10 אמות וחומש, שזה יוצא 6.12 מטר. כלומר, אם יש לי רוחב של 6.12 מטר, בסדר? ויש לי אורך יותר מזה, כלומר, יש לי לפחות 6.12 מרובע, זה שדה. בסדר? כלומר, שטח יחסי מכובד. עוד יעד, מהקיר עד לכאן, משהו כזה מרובע. זה שדה. בסדר? פחות מזה, מוגדר מישר. מה זה מישר? מישר זה שטח שזרוע יותר משישה טפחים מרובע. שישה טפחים, פלוס מינוס 58 סנטימטר, זה לא הרבה. בסדר? משהו יחסית קטן. בסדר? משם עד 6.12 מטר זה משם, בסדר? ופחות מזה זה יחיד. כלומר, יחיד זה עד 6 טווחים, עד 60, עד 58 סנטימטר מרובע. מ-58 סנטימטר מרובע עד 6.12 מטר מרובע זה משם, ומשם אין לך שדה. בסדר? עד כאן הגדרות, מובן? מובן. בטבלה גם קראתי לכם את זה? קראתי לכם את זה למטה כאן, בדף כאן למטה. בהערה, שוליים, כתוב לכם את הדבר הזה. בסדר? יפה. אז יש שני שיקולים. שיקול אחד זה סוג גידול, שיקול נוסף זה איזה שטח מדובר. עכשיו בואו נראה לך למעשה, מה זאת? נתחיל מהכי פשוט, ירקות. ירקות. אם יש לי שדה של ירק א' ושדה של ירק ב', כלומר שדה גדול, של מפונים, שדה גדול של גזרים, אז צריך להרחיק 6 טפחים, דהיינו 58 סנטימטר, בסדר? אבל בכל מקרה אחר, דהיינו, אם יש לי שני ירקות יחידים, או אפילו אם יש לי שדה אחד ולידו מישר, אז בזה מספיק להרחיק טפח וחצי. כלומר, בדרך כלל בירקות בגינות ביתיות, מספיק להרחיק טפח וחצי, עוד שנסביר מה זה טפח וחצי. בגדול, נגיד כבר עכשיו, על פי החזון איש זה 15 סנטימטר, על פי הגרח נאה זה 12 סנטימטר. בקיצור, בגדול, אדם שיש לו בבית גינה, אנחנו עוד שגם מגיע להציצים, בדרך כלל השיעור שצריך להרחיק בין ירקות, זה 15 סנטימטר, ככה בוא נאמר, עדיף כאן להחמיר כחזון איש. במקרה צורך אפשר לסמוך על הגרח נאה, למרות שיש שגם פוצקים ככה הלאה, גם מכונת הרב הארץ. אני לא יכול ללכת כמורים ככה כאגרח נאה, אבל נראה שעדיף להחמיר בזה אם אפשר, כי זה ספק דאורייתא. בקיצור, בירקות, תספיק להרחיק 15 סנטימטר, אלא אם כן יש לי שתי שדות. כלומר, זה בעיקר חקלאים. אז צריכים להרחיק שישה טפחים, זה גם, זה לא הרבה, זה לא בגדים. זה ירקות. בסדר? עכשיו, תבועה. תבועה צריך להרחיק הרבה יותר. תסתכלו שנייה בדף שיש לכם, ומי שאין לו, אז אני אנסה להסביר כמה שאפשר. יש לי רק נדבר לך את הדף. טבלה כאן פחות טובה. בקיצור, בדף יש כאן בטבלה, בצד ימין, כתוב כאן תבועה וקטנית. קטנית, אני עוד שנייה להסביר. כרגע תלמור למדי מקטניות. זה תבועה א', כלומר אם יש לי חיטה, אז כאן בודקים אם התבועה זה בשדה או במישר או ביחיד. ואז בודקים איזה סוג גידול השני יש. אם זה תבועה נוספת או זה ירק. ואז בודקים איך זה מגודל. האם הירק שליד התבועה זה בשדה או במישר או ביחיד, או אם התבועה השנייה זה בשדה, מישר או יחיד. יורדים למשבצת למטה ורואים כמה מטרים צריך להרחיק. בסדר? בגדול אתם רואים כאן ששיעורים הרבה יותר גדולים. השיעורים זה מטר, שש מטר, משהו כזה. אני לא אפרט כאן הרבה, זה לא הכי שכיח בעולם, אבל קיצור מי שלא לקח את הדף לפני השיעור, שיקח את זה מהבימה אחרי השיעור, אם נשארו ואם לא אפשר לצלם את זה. בגדול המרחקים הרבה יותר גדולים. בסדר? אני לא אעבור כרגע על כל השיעורים. בגדול בתבועה צריך להרחיק הרבה יותר, ויש הבדלים אם מרחקים תבועה מתבועה, תבועה מירק. חבל עכשיו לפרט את כל הדברים, מי שיבוא על הדף או לא יבין שיבוא אליי, אני אסביר לו, אבל חבל לבוא. עכשיו לגבי קטניות, שנייה רק, לגבי קטניות יש מחלוקת גדולה מאוד. מה שאני קראתי לכם בדף, שזה שיטת החזון איש, ואחרי שהתחלתי להכין את הדברים, התברר לי שיש שיטה של הרב ישראלי שחולקת על זה, ואני אסביר. על פי הרב ישראלי, קטנית זה כמו ירקות. מה זאת אומרת? יש שתי קטניות, או קטנית וירקות, מרחקים 15 סנטימטר, אלא אם כן יש יסדות. בסדר? זה שיטת הרב ישראלי. לעומת זה, החזון איש סבור שקטנית זה כמו תבועה. זה חומרה עצומה. בטבלה שהבאתי לכם, באמת כתוב שאנשים תבועה ביחד עם קטנית. מסתכלים בטבלה, אז תמיד כתבתי לכם תבועה / קטנית. ואז לכן צריך להרחיק הרבה יותר. הנקודה הזאת היא, במכון התורה לארץ בגדול מורים כמו הרב ישראל, ככה הם עושים בדרך כלל, ואומרים שבקטנית נספיק להרחיק 15 סנטימטר, ובזה אני חושב יש יותר מקום לקבל את דעתם. כל מיני סיבות, אני חושב לא אכנס לזה. כן, אני עוד שנייה אחזור אותי פעם, יש רק שאלה.
אמרת, איך יודעים אם זה ירק בתבועה או בירק?
אתה מסתכל מציאותי, זאת אומרת, אם יש לי תבועה, לי אז יש לי מלפון, זה תבועה וירק.
אבל יש הבדל בשירים אם זה תבועה עם ירק או ירק עם תבועה.
מה זה?
יש הבדל בשירים אם זה ירק עם תבועה או תבועה עם ירק.
לא, לא.
יש הבדלים אם אתה בערך כמה מטר.
איפה יש הבדל? איך זה יכול להיות? בטבלה, אז תקן. טבלה זה התבועה. והשאלה אם יש לך ביחד עם...
אבל...
לא עבוד הבדל, בוא נראה.
אם אתה עושה ירק, אם אתה מסתכל ירק, זה ירק עם ישר קטנית. זה שונה...
תראה לי אחרי זה, בסדר? אגב, אני כבר מזה תאותו חשיתי בדף שלכם. כאן למטה. זה גם 6.12, מה זאת אומרת? והתבועה ותבועה, הכי למטה, יחיד ומישר זה גם 6.12. בסדר? מי שלא הבין את זה, שבוע אחרי זה אני אסביר איפה לתקן. אם מסכם, זה קצת מסובך, השיעורים, אתם לא צריכים לזכור בעל פה כמעט כלום. צריכים לדעת שיש הבדלים בין גידולים, בסדר? ויש הבדל בין שטחים. מי שהוא חקלאי, אז הוא צריך לזכור את הפרטים האלה בעל פה. מי שיש לו סתם גינה בבית, בדרך כלל מדובר בירקות וקטניות, בדרך כלל, ובזה אפשר להפריד 15 סנטימטר, במקרה הצורך אפשר 12 סנטימטר, וזה מספיק. בסדר? בגדול, זה הכיוון, זה מה שצריכים לזכור. צריך לדעת שכל הדברים האלה קיימים, שאם אתם, יש לכם בכל מקרה בגינה שטחים יותר גדולים, שתדעו שבאמת יש עוד שיעורים. אז אפשרות אחת, זה בעצם להרחיק. עכשיו, כשמרחיקים הכוונה לגבעולים, כלומר, אני תוקע כאן מלפפון, תוקע גזר, גם אחרי זה יש כל מיני עלים, כל מיני דברים שמתקרבים, זה לא אכפת לי. מה שאכפת לי זה הגבעולים, המקור לזה ברמב״ם, אחרי זה בשולחן ערוך, אצלנו בסעיף כף א', ככה פוסקים שהנקודה זה המרחק מהגבעולים. אבל, וזה אבל גדול, ננה, מישהו לאחרונה גידל ננה? יפה. איך זה נראה? מה קורה לננה? מה מתפשט אבל? יפה, מה שקורה בננה, מי שמכין ננה לתה וכזה כאלה דברים, לא רק העלים מתפשטים, אלא יש פשוט צומחים גבעולים חדשים. עכשיו בזה, אז כאן, זו דוגמה יפה, ההבדל בין זריעה לבין קיום. יכול שזרעתי ננה, הרחקתי 15 סנטימטר מטבלין אחר ששמתי ליד, אבל אחרי שבועיים, הננה מתפשט, לא רק בעלים, הוא מתפשט גם בגבעולים. יש עוד צמחים שתומכים. ואז, אם מתקרב יותר מדי, יש איסור של קיום, וצריך לעקור. בסדר? אם יש לי, נניח, שמתי ננה אחד מתחיל כאן, אבל הוא מתפשט עכשיו צמח נוסף, אז אני מחשב כמו
פריון. זה גבול יוצא מהאדמה,
כאילו? בדיוק. עכשיו, משהו ששכחתי להגיד הוא מאוד מאוד חשוב. אני לא יודע ששכחתי את זה. יש גמרא בחולין קט"א, שאומרת שאסור לזרוע ולקיים, אבל מותר לאכול וליהנות. כלומר, וכך נצא את השולחן ערוך, כלומר, אדם בטעות זרע, אדם בטעות קיים, זה עובר לאיסור. אבל כרגע עברתי, עקרתי, מותר לאכול. בסדר? מותר לאכול. למה עזבו כרגע?
אם יש נגיד שניים של, נגיד בינם, שהוא זה, ואז כדי שזה לא יתקיים אני עוקר את זה.
כן, אז זה מותר לאכול, זה לא נאסר. בסדר? אסור לך תחיל לעשות בכוונה. אבל אם בטעות שכחת וזה, מותר לקור את זה ולאכול את זה. בסדר? מותר, בגדול, הסוגיה שם זה סוגיה מרתקת, ועוברת על כל מיני איסורים התורה ומסווגת אותם בגדול, איסורים שהם איסורים בגברה, אז אחרי שעשית אותם, זה נגמר הסיפור, ולכן מותר ליהנות. אבל יש איסורים שהבעיה זה בתוצאה שיצרת. ואז, אם התוצאה קיימת, אז אסור ליהנות ממנו. בסדר? בגדול. אז כלי זרעים מסווגים לבעיה של איסור בגברה, אני לא כרגע מעריך בזה. מה זה?
זה לא חשוב בזה
ואתה גורם? לא. בסדר? הגמרא מפורשת, כאילו בגדול אומרת את הספר שאמרתי כרגע, מסבירה שכל משהו מתואב כאילו אסור באכילה. אז אני כרגע עוזב את זה. בסדר? אז אמרנו שבגדול אפשר אחד להרחיק בגדול באופן פשוט בבית. זה 5 סנטימטר, אני מכיר, מדובר מישהו יש לו תבועה וכאלה דברים, אז בגדול מותר להרחיק 5 סנטימטר. הכוונה, הרחקה מהגבעול, אלה הם כן צמחים חדשים. טוב. אפשר נוספת, אמרנו, זה לעשות הפסקה. הפסקה זה לידי גדר. כאשר אני עוד שנייה אפרט מה זה גדר בציצים, אבל לפחות בשדה הכוונה לגדר של 10 על 4 טפחים, בסדר? בגדול מטר על 39 סנטימטר, משהו בסגנון, כאילו גדר רציני, שבעצם הנקודה זה היכר, כלומר עיקר הנקודה של חתיצה זה היכר, שבעצם תהיה חתיצה שמראה לנו שהדברים האלה הם אחרת. יש עוד כל מיני דוגמאות, גם בור באדמה, אם יש חריץ באדמה זה גם בסדר, כלומר חריץ גם בגודל מכובד כזה גם מהווה חתיצה, ויש עוד אפשריות, אבל בגדול זה הכיוון. כלומר, או לשים גדר, או בעצם להרחיק. עכשיו, אם אני שם גדר, אני יכול לקרב אותה ממש. אני יכול שממש סמוד אחד לשני, פחות מ-15, עם גדר. בסדר? זה או זה או זה. עכשיו, מה קורה בהציצים? שזה אולי דבר יותר רווח אצל חלקנו. בגדול, הציץ נקוב, דינו כמו קרקע. בסדר? אז מי שיציץ נקוב בארץ, מוגדר כיסור דאורייתא, זה משנה בכלאיים, פרק זין, משנה אחת. עכשיו, עתיד שלא נקוב, לכאורה זה לא קרקע, זה לא שדה, זה לכאורה זה מותר, זה נכון מדאורייתא, אבל חז"ל גזרו על זה, חז"ל גזרו שזה אסור מדרבנן, סוגיה במנחות עין עמוד א', בשולחן ערוך אצלנו בסעיף א'. טוב, אז עציץ בגדול, גם שהוא לא נקוב, הוא אסור מדרבנן. האם, מה קורה אם יש לי עציץ בתוך הבית? האם נאסר דווקא עציץ שהוא בשדה, או גם עציץ שבתוך הבית? בזה יש דיון ארוך, מוסכם שזה ודאי לא אסור דאורייתא, אפילו אם יש לי עציץ שהוא נקוב בתוך הבית, זה לא יסור דאורייתא, כי זה לא בתוך שדה. כתוב בתורה, שדך לא תזרע. אבל, להלכה למעשה החזון איש, איפה שאמרתי לכם, האמת, כאן החזון איש בשביעית סימן כבב, ובעוד כמה מקומות, וככה מקובל אצל כמעט כל הפוסקים, שגם בתוך הבית, עציץ נקוב, לא נקוב, גם אסור. כלומר, הלכה למעשה, אנחנו אוסרים גם עציצים, לא רק זרעים בשדה, אלא גם עציצים בתוך הבית, צריך להקפיד. כלומר, יש לך עדנית, צריך להקפיד על ההפרדה. זה דבר שהרבה אנשים לא יודעים. בסדר? כמה צריך להרחיק? על פי מה שאמרנו בגדול, אם מדובר בירקות או בקטניות או באספי טיבון, מספיק להרחיק 15 סנטימטר, במקרה הצורך 12 סנטימטר. בסדר? עכשיו, זה הדבר הכי טוב שכדאי לעשות, ורק אני מזכיר מה שאמרתי קודם, אם שמים ננה וכדומה, כלומר צמחים שמתפשטים לא רק בעלים אלא בגבעולים, אז צריך להיזהר, צריך לבדוק מדי פעם שלא מתקרבים יותר מדי אחד לשני. טוב, עכשיו אני אזרוק לכם פצצה לאוויר. דעתי דבר שהוא מותר, אבל לצערי לא מצאתי אף פוסק שמוכן להגיד את זה, הלכה למעשה. אני אסביר את הרעיון בשתי מילים, ורק על האפשרות הזאת, קיצור. לדעתי אפשר לשים מחיצה בתוך האדנית. מה זאת אומרת? כמו שראינו ששיקרון, שאם עושים חציצה, זה בסדר, למה? ישקר. אז מותר גם להציץ, לשים איזשהו, לא יודע, קרש, משהו, דיק משהו כזה, שמפריד. כוון הדיק שמגיע תוכן עד למטה, והוא מפריד, אין יניקה משותפת, וגם הוא קצת בולט למעלה, יש שקר, ואז אין בעיה, גם לשים אותו ממש ממש צמוד. ואז זה פותר את הבעיה בננה. שפתאום שם ננה, אז אתה קשה לעקוב אחרי זה כל הזמן. אז אתה שם משם מחיצה. וקיצור, והכל בסדר. עכשיו לאחורה מה הבעיה בזה? אז הבעיה כזאת, שכתוב שהשיעור של מחיצה זה 10 על 4. כלומר, 10 טפחים על 4 טפחים, כלומר צריך מטר מחיצה. לשים מתוך עציץ קרש של מטר, זה לא בדיוק כל כך עציץ אחרי זה. עכשיו, אני טוען שזה, מה שהשיעור הזה של הגדר זה בשדה. כי באמת יש לך שדה ענקי, אז בשביל שיהיה עקר, אז צריך מטר. בתוך הציץ, אז העקר הוא בהתאם, ולכן מותר פחות. שאלתי הרבה רבנים חשובים, כולם אמרו, אתה צודק בסברה, אבל אף אחד לא אמר את זה. קיצור, אז בוא נאמר, אני אומר, על השולחן, מה שאמרתי כרגע, לא מצאתי אף פוסק שעדיין מוכן לראות ככה למעשה, למרות שכולם הסכימו שזה נכון בסברה, אם אני מתן להגיד לכם, אבל בינתיים לא מצאתי אף אחד שמוכן להגיד את זה על השולחן. אבל לדעתי, מה שכן כדאי, שאם, בוא נאמר, אם יש ננה או משהו כזה, נשים את זה בתור חומרה לפחות. כלומר, לנסות לזרוע במרחק של 15 סנטימטר, ואפשר לשים גם קרש, ואז ככה להזכיר על עצמך לבדוק מדי פעם. לסמוך על זה לבד, כרגע, בוא נאמר, אין לי מספיק כתפיים כדי יותר כזה דבר. טוב. מה זה? בדיוק. יכול להיות שעוד אני אחזור אליכם אם שמישהו נמצא איזה פוסק שתיר לי, יש לי כבר כמה רעיונות שאנשים שיכולים להתיר את זה. בסדר, זה כלי זרעים. בסדר? סגרנו כלי זרעים. בסדר? שאלות על כלי זרעים? לא. בסדר? זה בוא עוד שתראה דבר מחיים. בגדול זה זרעים, זה כוונה גם תבואה, גם ירקות, גם קטניות, אבל שאתה זורע זרעים אחד לשני, האיסור בעצם לשים שני זרעים אחד לשני, או בערבוביה ביחד. הבעיה זה בעיקר הערבוב שבין שניהם, זה הנקודה. כאשר אמרנו נקודה חשובה, שאסור לזרוע, אסור לקיים, אבל מותר, אם לטעות זה קרה, מותר לאכול וליהנות. מה זה? בדיוק. זרעים של אילן, זרעים של אילן, ממש, זה אפילו זה מותר לגמרי. זרעים של שתי אילן, אתה שם זרע של עץ תפוחים וזרע של עץ תפוזים, לא יודע אם יצוח איזה משהו, אין בזה בעיה. בסדר? אבל אם אתה שם זרע של עץ תפוחים ליד זרע, ליד מפון, זה שפה מחלוקת, ואין שולחן אורך מתיר והשחר פסיר. כן.
ואין שני שדות ירקות.
כן.
כמה צריך להרחיק?
שתי שדות ירקות צריך להרחיק שישה טפחים, דיינו 50 סנטימטר, כל שאר הירקות, טבע וחצי. טוב, כלי אילנות. מה זה כלי אילנות? מה שמכונה בעולם מרכבה. מה זאת אומרת? אסור לקחת. זה דבר היום, אגב שתדעו, זה בשוק עושים את זה תמיד. רוב העציצים שקונים, משהו קונה שתיל של עץ, ב-70% זה מורכב. אתה יודע רק שתדעו מבחת למה עושים את זה עוד שאני אסביר. מה זה הרכבה? לוקחים גזע של עץ, ואתה לוקח, מרכיב עליו ענף של עץ אחר. למה עושים את זה? מאוד פשוט, יש גזעים שיותר חזקים, שמחזיקים מעמד יותר זמן. בסדר? ולכן אתה לוקח גזע כזה, מרכיב עליו ענף של עץ תפוזים, שהגזע שלו חלש יותר, ואז יש לך עץ שמחזיק המון המון זמן. ולכן היום עושים את זה המון. היום יש כאן ניסיונות, ובודקים מה טוב יותר. הדבר הזה אסור מהתורה. לומדים את זה, מסתך לא תזרע בשלימום מסוים, אני כרגע לא נכנס לזה. אם תרצו קידוש של המתת עמוד א', סנדרין סמך עמוד א', בקיצור, זה בעצם איסור מדאורייתא, וזה לא משנה מה המטרה. גם המטרה זה ליצור מין חדש, או המטרה זה רק בתור בסיס, אסור, נקודה. עכשיו, מצד אחד זה דומה לכלי זרעים, וזה שמותר לאכול וליהנות. בסדר? האיסור כאן זה איסור של הרכבה, אסור גם לקיים, אבל מותר לאכול וליהנות. כלומר, אם לצורך העניין, יש לי לאחר, אחרי זה צומח לי פרי מהעץ הזה, אין בעיה. כלומר, אם אתה לא צריך לדאוג מזה, אם אתה קנית פרי בשוק, צריך לדאוג, אולי החקלאי היה לא דתי, ולא שבור היה דתי ולא שומר על ההלכות, והפרי שיש לי כאן הוא מורכב. אין בעיה, מותר ליהנות מהתוצר, אין שום בעיה. בסדר? אגב, גם מכלי זרעים זה חשוב. כלומר, בשני הדברים האלה, וזו נקודה חשובה מאוד, למה שקונה פרי ירק בשוק או תבועה, הוא צריך לדאוג לכל מיני הלכות, אבל לא צריך לדאוג לכלאיים. כי אם מישהו עבר על איסור של כלאיים בשדה, בעיה שלו, לא שלי. מותר ליהנות ולאכול מזה אחרי זה. בסדר? אני לא אומר שאם אדם יודע מראש יש מישהו כזה, אז אל תחזק אותו, אבל בגדול אתה לא צריך לדאוג לזה, צריך לדאוג בהלכות אחרות, יש לו מספיק על הראש ואותו מעשרות ועולם, לא צריך גם להביש את כלאיים, כלאיים זה איסור על המגדל, ולא איסור על האוכל. בסדר? מצד שני, יש כמה דברים שבהם חמור יותר מאשר זרעים, שני דברים, א', אסור גם בחוץ לארץ. מדאורייתא. כאשר ההיגיון מאוד פשוט, רק שאני אסביר אותו. נקודה שנייה, שאסור לומר לאקום, אסור לומר לאקום, שבוא, תגוי, בוא, תעשה לי כאן בשדה שלי, בוא תעשה לי כאן כלי הקרם, כלי האילן, אסור, בסדר? בגדול הנקודה כאן, שבכלי אילן, מה האיסור? הבעיה כאן זה יותר בתוצאה. לא בתוצאה לגמרי, אבל הנקודה כאן, הבעיה זה הייחוד בין שני דברים. בסדר? אז אם בזרעים הבעיה זה כאילו זריעה בשדה, ולכן שדה אמרנו זה דווקא בארץ, כאן הבעיה זה בחיבור של הרנות. זה לא קשור לשדה. ולכן זה גם בחוץ לארץ, זה לא קשור בכלל לארץ. זה, הבעיה זה בחיבור כשאתה מאחד שני אילנות שונים, זה קשור גם בחוץ לארץ, ואסור בעצם גם ליצור תוצאה כזאת, ולכן אסור גם לומר לגוי. בסדר? חוץ לארץ מי שרוצה מקור זה בסוגיה בקידושין שזכרתי קודם, בקידושין למתת עמוד א', ולגבי אמירה לאקום, זה מופיע בסעיף ב', השולחן ערוך כאן, זה גם, זה רש צדי ה'. רש צדי ה', השולחן ערוך, אז כתוב שאסור גם בחוץ לארץ. בסדר, זה הקדמונת קצרה. עכשיו, מה אסור לאחד? אסור לאחד הכל, מותר ככה מלפפון ולביש על הגזר, מה מותר ומה אסור? אז אילן באילן, ודאי נסר, זה דבר הפשוט, אבל, מה קורה לגבי אילנות סרק? האם מותר להרכיב אילנות סרק? באופן פשוט, התשובה שמותר. כל מה שנאסר זה אילנות פרי. ככה מופיע בשולחן ערוך, בסעיף ג', המקור בירושלמי, גם הרמ"א ככה פוסק וגם השח. יש אומנם רק אזכיר את זה שזה קיים, יש חתם סופר שכותב בסימן רפ"ז ששומר נפשו ירחק מזה, אבל בוא נאמר, כל הפוסקים אומרים שמותר. והוא גם כותב, שומר נפשו ירחק, אני לא יודע מה כוונתו, אולי מחשש שאדם יבוא בעצם לעשות גם בעץ פרי, אבל ברור שהאיסור המרכזי זה בייחוד שני אילנות פרי, אילנות סרק ואילנות מותר. מה זה? מה זה אחד ואחד? סרק וזה? לא, אז זה אסור. בסדר? מה שמותר זה דווקא סרק וסרק. טוב, לגבי גרעיני אילן, זה הזכרנו קודם, שלשים שני גרעינים של אילנות, הם איזה כלאי זרעים. השאלה אם יש בזה כלאי אילנות. בגדול השולחן ערוך מתיר את זה וזה גם הדת של, של הגרא, אבל השח אומר שזה אסור. זה אותו שח שאמרנו קודם, אומר זה אסור מצד כלי זרעים. כלומר מצד אחד מצד כלי אילנות זה לא הבעיה. למה זה לא הבעיה? כי הבעיה בכלי של אילן זה להרכיב שני, כאילו, שני ענפים, שני גזעים וכו'. בזרעים אין בזה בעיה, כך אומר השולחן ערוך. השח אומר שזה בעיה של כלי זרעים כמו שראינו קודם. אז למעשה, בוא נאמר שהספרדים יכולים להקל בזה, והאשכנזים כדאי שיחמירו בזה. לגבי ירק בירק, האם מותר לקחת מפפון להדביק על גזר וכדומה, אני חושב שיש גם דברים כאלה. בסדר? לא נעים מדביקים לגמרי הכל, אבל נראה שיש כאלה דברים. הגמרא בחולין שם לך א' מתלבטת. אגב, דיון מאוד מעניין, מי שראה את הגמרא בפנים, יש שם דיון האם ירקות או סוגי תשעים מוגדרים כשני מינים. למיניו שכתוב בספר בראשית, האם זה נאמר גם על ירקות? לענייננו, הגמרא מסתיימת בטקו, ולאור זה אנחנו נוהגים להחמיר בזה. זה כנורית על החומרה, שולחן ערוך בסעיף ג'. בסדר? מה עוד? יש עוד כל מיני דברים, אבל זה הדבר המרכזי למעשה. בקיצור, מה שאסור בכלי אילן בגדול, עיקר הנקודה שאסור להרכיב בין שתי אילנות של פרי, זה עיקר הבעיה, אילנות סרק על גבי סרק מותר, סרק על גבי מאכל אסור. לגבי גרעני אילן, אשכנזים יחמירו בזה וספרדים יכולים להקל בזה, ירק בירק צריך להחמיר. טוב, שורה אחרונה ממש למעשה. אני מסכם את שני דברים אלה, אז נעבור לכדי הכרם בזמן שנותר לנו. למעשה, אם קונים פירות, אמרתי, בשוק או ירקות, אתה לא צריך לדאוג בתעודה אם כתוב כליים או כליים, כי גם זרעים וגם אילן מותר לאכול ולנו. אלה מה, איפה צריך להקפיד מאוד? אדם שקונה שתיל עץ שרוצה לשים בגינה שלו. בסדר, אדם רוצה לגדל עץ תפוזים, עץ תפוחים, בדרך כלל מה עושים? הולכים לחנות מסוימת וקונים שתיל מסוים. חייבים לבדוק שהשתיל הזה לא מורכב, וכמו שאמרתי, אחוזים מכובדים שהוא מורכב. איך יודעים ובודקים? מה זה?
יש.
לא הרבה, אבל יש. מה זה לא הרבה? אני לא יודע אחוזים. 30, 40, 20, אני לא יודע בדיוק. עכשיו, מה אכפת לי? מי שרקיב, זה בעיה שלו. לכאורה. אלה שמה. החזון איש, איפה שאמרתי לכם, כלאיים, סימן ב', סעיף קטן ת', וגם בסוף, שמה בסיכום המעשי שלו בסוף, הוא אומר שברגע שאתה לוקח את הדבר הזה ושוטל את זה בקרקע. זאת אומרת, אתה קנית בחזון שרקיב שמורכב, לקחת, שטלת בקרקע, גם אם השתיל הזה מגיע שיש לו מתחת כזה אדמה וזה, אתה כרגע כאילו נחשב שאתה זורע מחדש, ולכן זה אסור. כלומר, כל פעם, אם אתה שוטל את זה, אתה עובר על איסור, ואומר יותר מזה, כל פעם שאתה משקה את זה, אתה עובר על איסור של, של זריעה. שזה כאילו אתה מחיה אותו מחדש. ולכן, אם השתיל הזה מורכב, אתה בבעיה גדולה. אז שקונים שתיל, צריך לבדוק אם זה מורכב או לא מורכב. איך בודקים? יש אנשים שיכולים לראות בעיניים, אנשים שמומחים בזה יכולים לראות. כמובן, אם אתה הולך לחנות, אז תשאל אנשים, מישהו ירא שמיים, שיכול לבדוק. כלומר, תשאל איזה מישהו שלא אכפת לו, אז יכול גם לעבוד עליך. אני מקווה שלא, אני מקווה שאנשים נשארים. אבל תבדקו כמו שצריך. איך בודקים? אני לא מומחה באיך לבדוק הרכבות. בטוח שיש אנשים.
אם יש לך אחד כבר, שתלת אותו,
שמורכב,
אתה צריך לעקור אותו?
אתה לא צריך לעקור, אבל אסור לך להשקות אותו. אם אתה משקה אותו, כל פעם אתה עובר לאיסור מחדש, אבל מותר לך להשתמש בפירות שלו. כלומר, בפירות שצמחו מותר לך להשתמש. בסדר? אז אם צריך לקור את העת עצמו...
אז רק בעצי פרי.
מה זה? כל זה בעצי פרי, כן? אדם, אגב, כל זה כן בעצי פרי. אדם שרוצה לקנות סתם עץ, לא יודע מה, בשביל הנוי בבית, אז בזה אין בעיה. כלומר, כל זה מדובר כשיש חשש של הרכבה של עצמה אחת. מה זה? האם צריך לקור אותו? אני חושב, אני אבדוק את זה שוב, אם זה במיוחד הלכה למעשה, אבל אם זה הלכה למעשה תבוא להם סוף השיעור, אבל בגדול מותר לאכול מהפירות, אני חושב שאסור להשקוט, אני לא חושב שצריך לקור את העץ, אבל אני רוצה לבדוק את זה סופית, בסדר? לא הבנתי. ואז אתה אומר הוא כבר רץ הלאה. זה כבר בסדר. בסדר. זה כבר בסדר. בסדר? טוב, דבר אחרון, כלי הכרם, אנחנו נקצר, באמת איזה נושא. בוא נאמר ככה, יש כאן איזה 100 עמודים על כלי הכרם, אבל אנחנו נעשה את זה ב-4 דקות. ככה, פשוט רוב הדברים הם לא כל כך מעשיים לנו, וגם כן, אפשר באופן כללי להגיד זה ממש בקצרה. יש כמה יסודות. בסדר, בכלי הכרם, אם אנחנו נשמע לשאר הדברים, יש כמה יסודות. כלי הכרם זה הדבר הכי חמור, מבחינת כל הכלאיים. אנחנו נתמקד על החלם הזה. כתוב בתורה, לא תזרע כרמך כלאיים. מה הכוונה? שאסור בתוך קרם, אז הקרם, כפנים, אסור לזרוע ליד גפן עוד גידולים. אסור לזרוע ליד גפן ירק, יתנית, תבואה. בסדר? כלומר, זה סוג, זה דומה כאילו כלי זרעים במסוים, שאסור הרבה בין שתי מינים, אלא שמה שמיוחד כאן זה קרם, זה גפן עם עוד מינים. זה האיסור כאן. בסדר? אז אמרתי, אסור תבואה, ירקות, עשבי תבלין וכדומה. מדאורייתא, זה רק בארץ, קידושין למתת עמוד א', אבל חז"ל גזרו שזה גם בחוץ לארץ. בסדר? למה גזרו? כי זה יותר חמור כמו שנראות שנייה, לכן גם גזרו גם בחוץ לארץ. כלומר, זה דומה לכלי זרעים ביסוד, שמצד התורה זה מתאים דווקא בארץ, גם כאן כתוב, שדך לא תזרע כלאיים, לא תזרע כרמך כלאיים, אבל חז"ל, בגלל שזה חמור, גזרו גם בחוץ לארץ. עכשיו זה גם נוהג גם בשדה, גם בבית. עקרונית מי שמגדל כרמים מתוך הבית, זה גם יהיה בעייתי לו. בסדר? בסדר. עכשיו, כאן כתוב פן תקדש. פן תקדש, מכאן עומדים. פן תקדש, שדבר זה גם אסור בהנאה. המקור לזה, יש הרבה גמרות, אם תרצו פסחים כבדל דמות בית, חולין קופתת ועוד א', שבעצם אסור בהנאה, ולכן מה צריך לעשות? צריך לשרוף, שנאמר, פן תוקד אש. פן תקדש, פן תוקד אש. צריך לשרוף את הדבר הזה. אם אי אפשר לשרוף, כי, לא יודע, זה מאוד לח או משהו כזה, אז תקבור את זה באדמה. המקור לשריפה ולקבור באדמה זה משנה בתמורה, פרק ז' משנה ה', נפסק בשולחן ערוך. כאן בשולחן ערוך זה רשת הדיבה. רשת הדיבה, סעיף ה' בשולחן ערוך, כתוב שצריך או לשרוף, אם אפשר לשרוף צריך לגמור. בסדר. גם כאן, כמו בכלי הרכבה של אילן, אסור גם לומר הגוי לעשות. גם שולחן ערוך שם בסעיף סמך ת'. עכשיו, האיסור הזה גם קיים גם מגפן יחידי, גם מקרם גדול, אנחנו נראה שיש טיפה הבדלים, אבל זה קיים גם זה וגם בזה, ואסור גם לשים גפן או קרם ליד הציד שהוא אפילו לא נקוב. כלומר, אסור כמובן לשים ירקות וכו', אבל אסור אפילו לשמיך הציד שלא נקוב, אלא הדבר הזה, שולחן ערוך סעיף י' ב'. בסדר? זה היסודות. כלומר, מה אסור בגדול? אסור, זה בדומה מאוד לכלי הזרעים, שאסור להצמיד בין גפן לבין שער הזרעים, שמשהו אחר. הדבר הזה בעיקר דאורייתא בארץ, חוץ הארץ לרבנן. יפה. עכשיו, אם זה נעשה, אז הכל נאסר, צריך לשרוף, לגבור. יפה. עכשיו, אז איך מותר? אז בגדול, כן.
האם זה רק בשבר
בירקות? לא, גם הכל. תבואה, ירקות, קטניות, הכל. בסדר?
מה המרחקים?
עכשיו נגיע למרחקים. בסדר? אז גם כאן אפשר לשים גדר. כמו שראינו קודם, אפשר גם לשים כאן חוצץ, גדר וכולי, בין הדברים. אפשרות נוספת זה להרחיק. בסדר? כמו שראינו, זה מאוד דומה ברעיון לכלי זרעים. בסדר? לכן אפשר או להרחיק או לשים דבר חוצץ. עכשיו כאן השיעורי הרחקה הם שונים קצת וצריך לשים לב. עכשיו זה, בוא נאמר, נראה לרובנו זה לא מעשי, שמישהו כאן גפן בבית? זה כן מעשי. בסדר. אז אני אדבר עכשיו איתו בזהירות. בסדר. לגבי שיעורי הרחקה, צריך לחלק בין גפן יחידית לבין קרן. בסדר? בואו כבר נעכשיו נגדיר מה זה קרן. ואז תבינו מה שלא קרן, זה כבר עובר אחורה לגפן יחידית. קרן זה גפנים. עכשיו מי שיש לו ממש בבית, כאילו, מתקרב לקרן, שיבוא אליי. זה קצת יותר מסובך. אבל אני אגיד את העיקרון לפחות. קרם זה כשיש לפחות שתי שורות של שלוש גפנים. כלומר, אתה יודע? 1, 2, 3. יש אפשרות גם של כזה, לכן אמרתי, יש כאן חריגים שיש לו על הגבול שיבוא אליי, אבל בגדול זה 3 ו-3. יש אפשרות של גם של 5, שזה כאילו נראה כ-6, אבל בסדר, אני כרגע עוזב את זה. עכשיו, עוד תנאי שמוגדר כך. עכשיו המקור הזה זה משנה פרק ד' משנה ז', שולחן ערוך סעיף עמוד ב'. עכשיו גם צריך שהמרחק בין הכפנים בין זה לזה יהיה בין 2.4 ל-4.8 מטר. כלומר, אם הם צמודים מאוד זה נחשב כ-1. בסדר? אם רחוקים מאוד, זה בכלל לא קשור. בסדר? כלומר, אם יש לי 6 כפנים שהם במרחק הזה, בין 2.4 ל-4.8, זה בעצם מוגדר כקרן, אם יש לי 6 כאלה. בסדר? עכשיו, במקרה שמישהו יש פחות מ-2.4, נניח יש כאן 5, בסדר? וזה המרחק כאן, צורך עניין, זה 1.2. בסדר? מה שאפשר לעשות, נתעלה מזה. זה לא נחשב, אבל נחשיב את זה שזה 2.5. מה זה? אז אני יכול את זה להחשיב, וגם לזה. גם לזה להוריד זה קרוב מדי, ונחשיב את שניהם. יש אפשרות, אם הכל ממש ממש צמוד, אז מורידים באמצע. זה מחלוקת במשטר, ככה מקובל למעשה. בסדר? אופה, מי שיש לו ממש קרן ומסתבך עם זה, שיבוא אליי. זה יותר מסובך, אבל זה קרן. כלומר, קרן זה בגדול שתי שורות, שבכל שורה יש 3 כפנים, שיש מרחק לפחות 2.4 עד 4.8, וכמו שאמרתי, לפעמים אפשר גם להוריד כפנים כאילו הם לא קיימים, כאילו מה קורה. אם יש לי פחות מזה, זה גפן יחידי. עכשיו, מה המרחקים? אם יש לי גפן יחידי, שגפן יחידי זה הכוונה, יכול להיות שיש לי 4 כפנים, או 8, אבל הם מפוזרים, הם לא, בסדר? אם אין לי קרם מסודר ומאורגן, אז אנחנו פוסקים כתנא קמא במשנה, בפרק ו' משנה א', ובשולחן ערוך סעיף למד א', צריך להרחיק 6 טפחים. בסדר? הרחקה בין גפן יחידית לשער הירקות או משהו, 6 טפחים, דהיינו 58 סנטימטר פלוס מינוס, זה המרחק. גם כאן המרחק זה מעט גבעול של שני הדברים. אגב, גם מכפנים יש תופעה שדומה לננה, נכון? כפנים, יש כזה מה שנקרא רקובה. נכון שזה יורד ויכול להיות עוד פתאום עוד גבעון. בסדר? אז עוד פעם צריך, כמו בננה, צריך לחשב מהרכובה ולא רק מה... בסדר? אבל עלים לא צריך לחשב בגדול.
צריך לחשב לעולה החדשים?
מה?
לחדשים של היתן.
של היפה? זה עליכם שבוע שעבר או שבוע הבא? עולה איך כבר שיום? טוב. אז בוא נאמר ככה, זו שאלה טובה, בגדול לא צריך לחשב מחדש, אני חושב, אלא אם כן, אני צריך לבדוק, אלא אם כן עושים הברכה בכוונה, אבל זה, בוא נאמר, אני צריך לחשוב על זה. זה אני לא עושה גרול לעולה כרגע, מספיק אני הייתי צריך לסגור על כל כלאיים, אז קלות מעולה אני צריך עוד לחשוב. טוב, עכשיו, בגדול שישה טפחים, אבל כאן צריך לשים לב, גם אם הרחקתי יותר משישה טפחים, יש שני דברים שעדיין בעייתיים. אסור שהגפן, או קונה חוטים ששמים על, על, עליהם את הגפן, אסור שהם יעילו על גבי זרעים או תבואה וכו'. כלומר, חוץ מהרחקה בין גוף הקרם, הגפן, לבין הירקות, יש איסור גם שאם הקרם נניח מטפס, אם או הגפן עצמו, או קונה חוטים שבמשניות נקראים משהו כזה, הפירפירות, משהו בסגנון, אסור שהם יעילו מעל תבואה, ירקות וכו'. בסדר? זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שאם הגפן נמצא במקום מגודר, כבר יש גדר מסביב, צריך להרחיק דלת דמות. כלומר, גם אם מדובר בגפן יחידית, אם הגפן סגורה ממש מארבע צדדים יש גדר, אז צריך להרחיק יותר, צריך להרחיק בין הגפן לבין השאר, דלת דמות שכוונה בערך 2 מטר, קצת יותר. אם הגפן, יש כאן גפן 1, 2. יש כאן גדר. צריך להרחיק מהכפנים האלה לירק שיש כאן. בסדר? הירק לחגדר. הירק לחגדר. אם מחוץ לגדר, אז מעולה. נחוצץ. בסדר? אני מסכם. גפן יחידי צריך להרחיק 6 טפחים. צריך לזהר משני דברים. א', שהגפן או כל מיני חוטים לא יעילו מעל הדבר. ב', אם הגפן נמצא בתוך מקום מגודר, צריך להרחיק ד' אמות. דיינו 2.40, משהו כזה. לגבי האוהל זה מופיע בשולחן אורך סעיפים כ"ז ללמד, לגבי הגדר מופיע בשולחן אורך בסעיפים נ"ד נ"ה. עכשיו, זה בגפן יחידית, בכרם, כרם, כמו שאמרתי קודם, מה זה? לא, גם זרעים, גם ירקות, גם תבואה, כן. בסדר?
גם באילן?
מה? מה זה באילן?
גפן.
אם יש לי גפן באילן? גפן ואילן, אני שנייה, קיצור, אני רוצה לסיים, אני אנסה לשחזור בראש, בסדר? שנייה. עכשיו, לגבי קרם, כלומר, אם יש לי יותר מגפן אחת, קרם, כאן צריך להרחיק, דל אדמות תמיד, 2.40, תמיד. זה סוגיה בבא בתרא, כ"ו א', עבודת הקרם, מי שזוכר את הסוגיה שם, ובשולחן ערוך זה סעיף למד א'. בסדר. בסדר? עוד דבר שצריך להגיד שיש לו קרם, וגם כאילו בוא נאמר מי שאין לו קרם להבין בכלל מה מדבר, לפעמים לוקחים את הגפנים ויש מה שנקרא אריס, תולים את הגפנים על גבי איזשהו חומה כזאת. בסדר? עכשיו במקרה כזה, המקור לזה במשנה פרק ו' א', אם יש לי 5 גפנים, בסדר? 1, 2, 5, שם אותם על גבי חומה ועכשיו כקרם. כי בעצם כאילו זה נחשב שזה כאילו זומח כאן וכאן. בסדר? ואז ההרחקה של קרן היא חוזרת. מי שזה רלוונטי לו שיבוא אליי הדבר הזה. אני מסכם לגבי קרן בגדול, הרעיון של כלי הקרן זה כמו כלי זרעים. צריך להפריד בין הגפן לבין שאר הזרעים. יש קצת יותר חומרה שגם זה נסר בהנאה וצריך לשרוף אם זה קיים. ולגבי הרחקות אפשר או גדר לשים באמצע או להרחיק לפחות 6 טפחים. בקרם צריך להרחיק ד' אמות, וצריך להיזהר בכל מקרה שלא יהיה אוהל של הגפן על גבי הזרעים או ירקות וכו'. זה עוד בגדול. בסדר, זרעים הם כלי זרעים, שדומה מאוד זה כלי הקרם, כלי אילנות זה ממש מושג אחר לגמרי, לא רק שזה אותו שם, זה בעצם נקודה, זה לא קירוף בין שני דברים, אלא פשוט חיבור בין שני עצי פרי וכדומה. זהו. בסדר, בגדול עכשיו יהיו עוד 2 שיעורים שאני מקווה שיסגרו מצוות לא בארץ, ואז אנחנו ניכנס לעובי הקורה באיסור והתר וכו'. זהו, מי שיש לו שאלות מעשיות או בכלל מוזמן, ונסיים.